גלי צהל עם מה שקורה מחר. עם חוקרות וחוקרים על מחקרים. עורך ומגיש רמי שני.
שלום לכן ולכם, מה שקורה מחר, המגזין המדעי של גלי צהל שמוקלט בתוך המעבדות ובשדות המחקר, ומופיע גם בפייסבוק, באינסטגרם ובטוויטר. פרק 331, שבו טיפול למניעת שלווקת חוגרת, על אפליקציה לרישום דפי זיכרון בבתי אלמין, ועל הניתוחים החדשים לטיפול בארמונית שפירה. לפני הכל, הנה הכותרות בהרחבה עם מעגל החיים מתוך מלך האריות של אלטון ג'ון, שמנגן לאו רוצ'ס. טיפול מניעתי לשלווקת חוגרת.
בחלק מהאנשים זה אפיסודה לא נעימה, אבל חולפת. אבל המחלה הזאת יכולה לפגוע מאוד באיכות החיים, ואפילו לגרום לנכות, כשהכאב לא נעלם. כלומר, אנחנו קוראים לזה פוסט-טרפטיק נאורלגיה. כאב מאוד מאוד משמעותי. באזור שהייתה פריחה, פריחה נעלמה, והכאב עדיין נשאר. יכול להישאר שבועות, חודשים וגם שנה או יותר, ויש אנשים שלא נפטרים מהכאב הזה. זה יכול לקרות גם בצעירים. אנשים לא מבינים למה אם כל הפריחה נעלמה, למה הכאב עדיין קיים. והוא קיים בגלל שהווירוס נשאר רדום בעצבים.
על יישומון הזיכרון לבתי אלמין.
מערכות לבתי אלמין שאתה יכול לרשום את כל הנתונים, כל המסמכים באופן דיגיטלי, לעשות מיפוי, לעשות כל הרשימות, כי זה חשוב יותר, לפעמים זה יכול להיות שריפה או משהו.
ועוד בפרק על טיפולים חדשניים בארמונית שפירה המטרידה.
התסמינים של ההפרעות השתנה מחולקות לשני חלקים בעיקר. החלק לדחוף את השתן והחלק לאגור את השתן. ולרוב שניהם מופיעים ביחד או בנפרד, אבל בסוף כנראה הסיבה היא בלוטת הארמונית.
שלום דוקטור ביביאנה חזן, מנהלת היחידה למחלות זיהומיות במרכז הרפואי העמק עפולה מקבוצת כללית. שלום לך.
שלום, שלום.
ואת גם מנהלת מרפאה מקומית לטיפול במה?
מנהלת הרפואית של מרפאות מור למטייל.
שלווקת חוגרת. מדברים עליה הרבה. מה זה המחלה הזאת בעצם? בואי נדבר על המחלה לפני שנתחיל לדבר על איך אנחנו מתמודדים איתה.
אז מדובר בווירוס של אבבות רוח שרובנו חלינו בגיל ילדות. מעל 95% מהאוכלוסייה חלתה. והוא נשאר רדום בגוף. יום אחד הוא מחליט להתעורר ולהתפרץ בצורה של כאב ובהמשך שלפוחיות שהופכות להיות שלפוחיות עם מוגלה, הן נפתחות, הופך להיות קיב ונעלם, הכל נעלם מפינת האור.
נשמע כמו פיצעי בגרות, מה שמכונה אקנה.
לא אותו דבר, אבל כן, מפינת הפריחה ברוב האנשים, אנשים הצעירים בבריאים, הפריחה נעלמת. קוראים לה שלווקת חוגרת, כי בגלל שמופיע בדרך כלל בבית החזה ובגב, בצורה של חגורה. ובחלק מהאנשים זה אפיסודה לא נעימה, אבל חולפת. אבל יש שני מצבים שהמחלה הזאת יכולה לפגוע מאוד באיכות החיים, ואפילו לגרום לנכות. אחת זה כשהכאב לא נעלם. כלומר, אנחנו קוראים לזה פוסט-טרפטיק נאורלגיה. כאב מאוד מאוד משמעותי. באזור שהייתה פריחה, פריחה נעלמה, והכאב עדיין נשאר. יכול להישאר שבועות, חודשים וגם שנה או יותר. ויש אנשים שלא נפטרים מהכאב הזה. זה יכול לקרות גם בצעירים. אנשים לא מבינים למה אם כל הפריחה נעלמה, למה הכאב עדיין קיים. והוא קיים בגלל שהווירוס נשאר רדום בעצבים. ובעצבים של אותו אזור, איפה שהייתה הפריחה.
אוקיי. יש לי דווקא שאלות שיותר קשורות להתפתחות. אבבות רוח זה בדרך כלל מחלת ילדים.
נכון.
זה גם תוקף מבוגרים?
לעתים רחוקות, בגלל שהמחלה, ברגע שרכשנו אותה, היא מקנה לנו הגנה כנגד הדבקה שנייה. אין הדבקה שנייה של אבבות רוח. אז אמרתי שגיל זה אחד מהגורמי סיכון, אבל זה יכול להיות סטרס, מחלת חום חריפה. למשל, אחרי המגפה של קורונה, אנשים שהיו גם עם מחלה קשה, פיתחו גם שלווקת חוגרת.
יש אפשרות לטפל בזה, בואי נגיד, אם אני יודע שהייתה לי, שהיה לי אבעבועות רוח בגיל צעיר, והיה לי, אני צריך לעשות משהו, לטפל בזה, לעשות איזושהי פעולה מניעתית?
לא, כי הווירוס נשאר רדום בגוף, אין דרך להרוג אותו, לחסל אותו. מה שאנחנו צריכים לעשות זה חיים בריאים, להשתדל להזדקם בריאים יותר, לנסות להימנע מכל טיפול מדכא חיסון, אבל אם יש לי חס וחלילה סרטן או מחלה ראומטית ואני צריכה טיפול ביולוגי או כימיותרפיה, אז אני צריכה אותו, אין מה לעשות. ואז כבר אמרתי מהם הגורמי סיכון, אחד גיל, דיכוי חיסוני בגלל מחלה או בגלל טיפולים. והיום אנחנו רואים שטיפולים ביולוגיים שהם מאוד מדכאים את מערכת החיסונית ניתנים למגוון מאוד מאוד רחב של אוכלוסייה. אם זה מחלות ראומטיות, מחלות אור כמו פסוריאסיס, או מחלות גסטרו כמו קרון אולצרטיב קוליטיס.
כלומר שזה עלול, בעצם לתפוס אותנו עם המכנסיים למטה, כמו שאומרים, לא מוכנים בכל מיני מצבים. השאלה אם יש דרך, נגיד, מכיוון שאני יודע שהייתי, שהיו לי אבעבועות רוח, אז אני בקבוצת הסיכון הזאת שעלולה לחלות, השאלה אם אני יכול לפני לקחת איזה משהו, להזריק איזשהו, לטפל, לייצר איזשהו מערך מונע לעניין הזה.
בהחלט כן. כמו להרבה מחלות, הפתרון הכי טוב הוא המניעה. גם בשלבקת חוגרת יש לנו אפשרות לקבל חיסון. קיים חיסון שכבר יצא משימוש כבר 10 שנים שהוא היה פחות יעיל, וגם היה חי מוחלש, אז היה פחות, לא מתאים לאנשים עם דיכוי חיסוני, ויש חיסון יחסית חדש בארץ בשנה האחרונה, אבל כבר 7-8 שנים קיים בארצות הברית. ואותו חיסון עם יעילות מאוד מאוד טובה, לפי הגילאים, אבל מעל גיל, בין גיל 50 עד 70, מעל 90% סיכוי למנוע את המחלה עצמה.
דוקטור חזן, אני מניח שתוך כדי המחקר על על המניעה של הטיפול, מחקר או מחקרים שהיית שותפה להם, הבנתם את המנגנון של, של ההתפתחות של המחלה הזאת. אוקיי, אז אנחנו יודעים שכשהמערכת החיסון נחלשת היא עולה, או כשהגיל עולה אז גם. מה היא עושה? זאת אומרת, מה מהיר אותה? כי זה להגיד, אחרי הרבה זמן היא מתעוררת כשהיא שמה לב שיש לידה פחות, כיסוי, זה בסדר, אבל משהו צריך לדגדג אותה.
זה קורה לא רק בשלווקת חוגרת ועם הווירוס של אבעבועות רוח, זה קורה עם הרבה מחלות שיש לנו את החיידקים או הווירוס שחיים איתנו בשלום, והם רק מחכים שמערכת החיסונית תיחלש. עכשיו, במקרה של אבעבועות רוח והשלווקת חוגרת, יש לנו גם נוגדנים ברמה טובה, וגם מערכת תאית, שכאילו כל הזמן אומרים לווירוס, אין לך סיכוי מולנו. אבל עם השנים, גם בגלל הדיכוי החיסוני של גיל או של מחלות, וגם בגלל שהתרחקנו מאוד מחשיפה לאבעבועות רוח, מה קרה? כשאני למשל הייתי ילדה, חליתי. גם הילדים שלי חלו, כי אז לא היה חיסון. כל פעם שילד שלי חלה, אני נחשפתי לווירוס, והמערכת עוד פעם שלי, המערכת החיסונית שלי, מזהה את הווירוס ועוד פעם מייצרת נוגדנים. אז 4 ילדים, 4 פעמים, המערכת החיסונית שלי נחשפה ועוד פעם הצליחה לייצר וירוס. עם כרופא, נחשפתי להרבה אנשים עם אבעבועות רוח, וגם הגוף שלי עוד פעם נחשף עוד פעם מייצר נוגדנים. Okay. היום המחלה היא כמעט ולא קיימת כהתפרצות, בגלל החיסונים לילדים. ואז אנשים כבר לא נחשפים למחלה. ואז הנוגדנים הולכים ויורדים, ואז הווירוס מוצא את ההזדמנות.
ואז אם אני מנסה לתאר את זה באופן ציורי, הווירוס קיים, ויש עליו סמיכה. ברגע מסוים הסמיכה הזאת נחלשת, והוא מרגיש שפתאום נהיה לו קריר, אז הוא מתפרץ.
נכון מאוד. זה קורה לא רק עם המחלה הזאת. עכשיו, מה עושה החיסון? בעצם החיסון מכניס חומר, לא את הווירוס, איזה מולקולה, שמדמה את הווירוס, את הווירוס עצמו. ואז המערכת החיסונית אומרת, רגע, רגע, יש פה עוד פעם וירוס, בוא נעלה את המצב החיסוני כנגד הווירוס.
בוא ניתן עוד שכבה לשמיכה הזאת שדיברנו עליה. נכון,
כאילו שנחשפתי למישהו.
והמנגנון של המניעה, אני יכול לחיות יותר בריא, אבל את יודעת, זה לא תמיד, את בעצמך אומרת שמה שמחזק את המערכת החיסונית, זה דווקא חשיפה ליותר מחלות או לדברים שיכולים טיפה לנער אותה ולהגביר את היכולות שלה.
במידה מסוימת החשיפה החוזרת מעלה את רמת הנוגדנים, אבל לשמחתנו המחלה כבר לא התפרצותית כמו שהייתה פעם, בגלל שבגיל שנה ובגיל שש נותנים לילדים חיסון כנגד אבעבועות רוח. אז היום זה נדיר שאנחנו רואים התפרצויות, רואים מקרים בודדים. ואז המבוגר, אין לו את ההזדמנות להיחשף עוד פעם, ושמערכת החיסונית שלו תהיה חזקה יותר או יעילה יותר כנגד הווירוס. יש עוד בעיה. אנשים עם דיכוי חיסוני, אסור להם להיחשף לאנשים עם אבעבועות רוח או לילדים.
טוב, זה ברור. מי שהולך עם סכנה של איידס או משהו כזה, בהחלט אפילו הסתברות לקורונה, כלומר, מי שנשא מחלות, עלול בהחלט למשוך אותם ממקורות אחרים.
ולכן זה חשוב לחשוף אותם לחיסון שהוא לא מכיל וירוס חי, גם לא וירוס מוחלש, מכיל פרטיקל, חלקיקים שמדמים את הווירוס. וזה לא מסוכן לאדם עם דיכוי חיסוני, וכן מאפשר לו לעלות את רמת הנוגדנים.
אם היית צריכה להמליץ על מניעה, כדי להגיע למצב של מניעה, אני צריך לדעת קודם כל שאני בקבוצת סיכון. איך אני יודע? כי זה שחליתי באבעבועות רוח, נדמה לי שזה לא מספיק.
כולנו חלינו באבעבועות רוח, אז מה שקרה זה שהחיסון נכנס לסל הבריאות לאנשים בסיכון מאוד גבוה, שזה אנשים מעל גיל 65 בריאים, או אנשים מעל גיל 18 עם דיכוי חיסוני משמעותי, כמו למשל איידס, או אנשים עם כימיותרפיה, או אנשים באמת עם דרגה גבוהה של דיכוי חיסוני. אבל יותר מזה, שזה מאוד משמח, לאחרונה נכנסו גם לשבנים, לביטוחים המשלימים, האופציה לתת לאנשים בין גיל 18 לגיל 65, שהם עם דיכוי חיסוני קצת יותר נמוך, כמו טיפולים ביולוגיים ואחרים, כן לרכוש את החיסון עם הנחה משמעותית, ולכן כל מי שעובד עם אותם האנשים, ואנחנו מנסים לחנך את האונקולוגים ואת ההמטולוגים ואת האנשים עם גסטרו ורומטולוגים באור, שמשתמשים בתרופות האלה להמליץ באופן מניעתי לחולים שלהם, שיחד עם הטיפול הביולוגי או הטיפול המדכא חיסון, כן, כי מיד ימליצו, אפילו עדיף לפני שהתחילו את הטיפולים האלה, ימליצו על החיסון.
אוקיי, בואי נצא רגע מהזווית המנהלתית של העניין הזה. כשעשו את המחקר לפיתוח החיסון, מה שאלו בהתחלה? מה הייתה שאלת המחקר?
השאלת המחקר זה עד כמה ניתן למנוע התפרצות של שלבקת חוגרת באוכלוסיות שונות. בהתחלה עבדו רק עם אנשים בריאים מגיל 50 עד 70, בקבוצה שנייה שמגיל 70 ומעלה.
אני אגיד לך למה אני קצת חושש משאלה מהסוג, היא קצת גדולה והיא קצת נשענת על מוצר קיים. זאת אומרת, יכול להיות שכבר היה חיסון אז?
היה חיסון. אבל החיסון היה חי מוחלש, שהיה אסור לתת אותו לנשים עם דיכוי חיסוני. כלומר, האוכלוסייה שהיא הקנדידטית הכי טובה לחיסון לא יכלה להשתמש בו, וגם היעילות הייתה 50-60%.
אז היה צריך לפתח חיסון אחר.
נכון מאוד.
אוקיי. לאיזה כיוון הלכו?
לחיסון שהוא לא חי מוחלש. למצוא את הפרטיקל, את החלקיק הזה, שגורם ל התעוררות של מערכת החיסונית, יצירת נוגדנים בתאי T שיגנו כנגד המחלה.
זה משהו שנעשה לעוד הרבה מחלות זיהומיות, נדמה לי, נכון?
בהחלט.
כי החיסון, כשהוא בצורת, כלומר, חיסון מחוזק יותר נכון מאשר מוחלש, הוא אחת השיטות להתמודד בגדול, עם מחלות זיהומיות, עם איזה עוד מחלות חיסון כזה יכול להתמודד?
החיסון הזה זה רק נגד המחלה הזאת, אבל הטכנולוגיה היא טובה, למשל, יש לנו חיסון לדלקת ריאות מפנאומוקוק, יש לנו מלא חיסונים לשאלת שהיום יש התפרצות שהם דומים בטכנולוגיה.
אוקיי. Okay. עכשיו, בנקודה הזאת, שדה המחקר, זה ישר על אנשים או שזה התחיל קודם עם בעלי חיים?
כל מחקר כדי להגיע לפאסה 3, שזה על בני אדם, עובר פאסה ראשונה, שזה רק על תאים, פאסה שנייה, שזה על בעלי חיים ועל מתנדבים שהם נבחרים, הרבה פעמים בתשלום. בפאסה השלישית, לפני האישור של התרופה, לקח אלפי אנשים שקיבלו פלצבו מול אלפי אנשים שקיבלו את החיסון הפעיל, ומשם יוצא, אחרי, בהתחלה שנתיים, אחר כך 6 שנים, ב-11 שנה, ההשוואה בין שתי הקבוצות, והראייה שבעצם תוך שנתיים מעל 90% מניעה של...
זה הרבה
מאוד. ואחרי, בכנס האחרון שהיינו בברצלונה של מחלות זהומיות, הציגו נתונים של 11 שנה של מעקב, כ-80% הגנה.
ולמי היית ממליצה לקחת את זה כטיפול מניעה?
היום לכל מי שבריא מעל גיל 65, לכל מי שמעל גיל 18 עם דיכוי חיסוני משמעותי.
אני מסתכל בריא על הנתון הראשון, לא על הנתון השני.
רופאי משפחה מודעים היום ומזמינים את המטופלים לקבל את החיסון.
הם צריכים אבל לזהות איזה משהו בבדיקות דם.
לא, אנשים בריאים.
כאילו כמו שפעת וזה, לקבל גם חיסון נגד השלווקת.
כן.
כמה פעמים מקבלים אותו?
פעמיים, כאשר הפעם השנייה זה בין 6 חודשים מהמנה הראשונה.
רגע, זה כל שנה או לא. פעם אחת וזהו?
לא, הרגע אמרתי שהחיסון הוא יעיל 80% ל-11 שנה.
אוקיי.
כלומר, קיבלת את שתי הזריקות הראשונות ובזה גמרת, נכון להיום.
דוקטור ביביאנה חזן, תשמעי, נצטרך עוד לדבר הרבה על העניין הזה כדי למשוך אנשים ללכת להתרפא, אבל נעשה את זה ברגע אחר.
זה לא להתרפא, זה למנוע.
למנוע, צודק. תודה רבה לך.
תודה לכם.
שלום לארטיום מנילוב מחברת בזיכרון. שלום לך.
שלום.
אתה עולה מרוסיה?
כן.
מתי עלית?
לפני 4 שנים.
והפיתוח שלכם הוא בעצם איזושהי יכולת וירטואלית, נכון? לעשות מפה של מצבות?
כן.
בכל הארץ או רק של אתר אחד?
בכל הארץ, והתחלנו אפילו לעשות את זה
כן.
בארצות הברית, ויש לנו עסק שם, שאנחנו עושים מיפוי, מלאי של בתי אלמין ומערכת לבתי אלמין, ואיך אנחנו הגענו לזה.
איך הגעתם לזה?
סתם היה לי ניסיון איך
לא,
לעשות.
סתם רק יוצאים החוצה לנשום אוויר לשתות קפה בשכונתית, לא ככה סתם, זה חתיכת פרויקט הדבר הזה.
אוקיי.
אז איך התחלתם?
אנחנו רצינו למצוא את התחום שאנחנו יכולים לעשות אפליקציה ותחום הזה שאין שם טכנולוגיות. ומצאנו שבתחום הקבורה אין טכנולוגיות כמעט בכלל בכל העולם.
של מה? של רישום הקבורה?
כן, מערכות לבתי אלמין שאתה יכול לרשום את כל הנתונים, כל המסמכים באופן דיגיטלי, לעשות מיפוי, לעשות כל הרשימות, כי זה חשוב יותר, לפעמים זה יכול להיות שריפה או משהו כזה.
כן, זהו, ואז אתה שואל את עצמך, איך לא חשבו על זה קודם, שבסופו של דבר זה דבר די פשוט?
לא יודע, כשהופיע הרעיון הזה, אנחנו נסענו לתערוכות לאיטליה, לארצות הברית, ומצאנו שאין טכנולוגיות הזאת.
אוקיי, אז הלכתם בכיוון הזה. מה יש בטכנולוגיה הזאת? כי בעצם זה נשמע כמו Waze? בבתי אלמין?
כן, חלקי כן, אבל אנחנו המשכנו ישראל ועשינו כמו גט טקסי.
זאת אומרת, אני יכול לקרב את המצבה אליי? לא.
לא, לא, לעשות חידוש. אבל היחסים בין הלקוחות ובין הקבלנים הם בעזרת האפליקציה שלנו ומערכת שלנו.
אבל לפני שמדברים על לקוחות וקבלנים, וזה בעצם, בוא נסתכל רגע על מצבות קיימות. גם את זה מפיתם. עשיתם איזה מפה. ממצבות, בכל הארץ או שרק ב...
כן, כן, אנחנו לא סיימנו לעשות זה בכל הארץ, אבל יש לנו כבר הרבה בתי אלמין שאנחנו עשינו. אבל בהתחלה, כשהיה לנו עסק רק בארצות הברית, והתחלנו לנסות לעשות משהו פה, היה לי ההסכם הראשון בינינו ובין מועצה דתית אשדוד. אנחנו עשינו את המיפוי שם, אפליקציה לבית אלמין אשדוד, אפשר למצוא את זה.
בית אלמין אשדוד כבר כולו מרושת? כן, כלומר, כבר כן, כולו כן, ברשת?
כן.
עכשיו, כשמשפחה מסתכלת על המצבה, היא כאילו גם יכולה לשבת בבית במקום ללכת לבית אלמין, להסתכל על המצבה ולספר שם את הסיפור של בן המשפחה שמת, נהרג, נפטר?
לא בטוח. מבחינתי זה אינסטרומנט כדי למצוא קל יותר את המקום.
רק כדי למצוא את זה.
כן. גם אם למישהו מספיק את התמונה, אני חושב שזה גם יעיל. כי למשל יש לי קרובים בארצות הברית, בשוודיה, בקנדה, והם לא יכולים לבוא לקרובים שלנו שנקברו למשל באשדוד גם. ובטח שהם יכולים גם לראות את זה. יש שם תמונה של המצבה, ואם אין אפשרות לנסוע לישראל, אז בטח זה פתרון.
אני בכל זאת רוצה לשאול אותך שאלה שקשורה, למה דווקא לפתח דבר כזה? הרי אתה יודע, פה אתה בעצם עוזר לבתי עלמין, אבל בתי עלמין יש פחות מאנשים, זאת אומרת, עדיף לעזור לאנשים שימצאו, שיהיה להם איזושהי נגישות, איזשהו קשר, איזושהי אפשרות להגיע לבית העלמין, אפילו לא ברגל, אלא באופן וירטואלי. זה מה חשבתם על זה?
לעשות
כאילו לא רק מפה, אלא שיש מפה, שאתה יודע איפה הקבר, אבל חוץ מזה יש גם, אתה יודע, יש תמונה, יש את הסיפור של הבן אדם, ואפשר להוסיף עוד דברים.
בטח, זה מה שאנחנו עושים עכשיו.
כאילו לבנות לו דף פייסבוק, בוא נגיד, שלאחר המוות.
כן, כן, זה מה שאנחנו התחלנו לעשות עכשיו, והפרויקט שלנו הראשון זה נרצחי נובה.
מעניין, מה עשיתם שם?
כן, אנחנו עושים אנדרטות וירטואליות על מה שאנחנו אומרים, זה עמוד שבו יש תמונות, וידאו של נרצח, של הקרובים שלו שרוצים להוסיף משהו, איזשהו קונטנט, וידאו, כמו ראיון או כמו סיפור, גם טקסט. ואנחנו מפרסמים את זה, וגם אנחנו משתמשים בבינה מלאכותית ומתרגמים את זה לשפות שונות, למשל לסינית, יפנית, כדי לפרסם את כל הטרגדיה שלנו לכל העולם, כדי שהם יבינו מה קרה שם.
בוא ניקח סתם דוגמה, מישהו אחד, ספר לי איך זה עובד. זאת אומרת, צריך קודם כל לבקש רשות מהמשפחה גם, או שמשהו כמו...
בהחלט. קודם כל אנחנו מחפשים את המשפחה שרוצה לעשות את זה. כי אנחנו יכולים לפרסם רק נתונים שיש במצבה. כי זה...
ממילא פתוח לציבור.
כן, זה פתוח לציבור. ואנחנו שמים את זה מקום של המצבה. אבל אם אנחנו... אם המשפחה רוצה להוסיף משהו אקסקלוזיבי, משהו מעניין, ויש משפחות פתוחות לזה, ואנחנו עוזרים לעשות את זה.
הבנתי. אז אתה כותב כאילו דף, איך זה נקרא? דף נחיתה לכל הרוג? דף נחיתה, אז אתה יודע, אתה כותב את השם, ואז הוא מביא אותך למקום.
כן, כן, אנחנו עושים...
משהו כזה. ואם אני רוצה להוסיף דברים, אני לא שייך למשפחה. אבל אני, אתה יודע, זה היה בן אדם שהיה חבר שלי מחוץ להיכרות המשפחתית. אני יכול? אני יכול להוסיף קומפוננטים?
כן, כן.
איך אני עושה את זה?
יש שם כפתור ואפשר לעשות את זה. למשל, למשפחות או חברים של נרצחי נובה זה בחינם, אבל יש אופציות. התחלנו לעשות את הפרויקט הזה גם בארצות הברית, אבל זה היה רק לבתי עלמין, והם נתנו למשפחות שיש להם מישהו בבית עלמין הזה לפרסם משהו, ושם הם מקבלים את כסף מהמשפחות, אבל פה אנחנו עושים את זה בחינם.
ארטיום, החברה שלך, העובדים בחברה שלך, יש להם יכולות להתעסק עם מחשבים, תכנות וכל מיני דברים כאלה. איזה משהו חדש עשיתם כדי לאבד את האפליקציה הזאת? כדי ליצור את האפליקציה הזאת? כלומר, השתמשתם ברכיבים מאפליקציות אחרות, עשיתם חיבורים או שבניתם משהו חדש לגמרי?
לא, אנחנו בנו הכל מהחדש, כי יש לנו האפליקציה הזה, זה רק
משהו קטן.
משהו קטן מאוד, אבל יש לנו מערכת גדולה שאנחנו משתמשים בבתי עלמין עם כל המסמכים, כל ה...
אתה צריך לסרוק את הכל, לצלם את הכל.
כן, יש לנו אפילו אפליקציה לעובדי בית עלמין, והם סורקים וכל המסמכים, וזה הולך למערכת שלנו, ואנחנו שמים את זה ל...
כמו בארכיון.
כן, כן.
איך סורקים? אתה פשוט שם את זה על מכונת צילום, סורק, אבל זה המון, זה מלא דפים.
נו, זה עבודה שלנו. יש, אנחנו משתמשים גם בבינה מלאכותית כדי לעשות...
הפרדה.
כן, הפרדה.
אבל אתה עושה, אם אתה מצלם דף אחד, אז בדף אחד יש הרבה שורות שכתוב עליהם שמות של הרבה אנשים. יש אפשרות שהדף לוקח את השמות האלה ומחלק אותם, עושה הפרדה, כמו שאמרת, בין האנשים, וכל בן אדם מקבל את ה... איך נקרא לזה? את המשבצת שלו? את הקובייה שלו?
כן, כן, בטח.
איך זה עושה? איך זה נעשה? המכונה סורקת את זה?
כן, זה סורק את זה, ובינה מלאכותית קוראת את זה, ואפילו זה עושה את זה טוב יותר בהשוואה לאיש. היה לנו פה, כי אנחנו יודעים שישראל היא מדינה צעירה, אבל בארצות הברית היו דפים כל כך
גדולים.
לא גדולים, היה שם משהו כתוב ביד.
כן, בדיוק, בגלל זה אני שואל.
חמישה אנשים לא יכולים לראות את זה, אבל עכשיו יש שירות בינה מלאכותית שיכולה לעשות את זה.
שהיא יכולה לקרוא מה שכתוב ביד?
כן, כן.
זה פיתוח שלכם או שאתם...
לא, אנחנו משתמשים.
אתה יכול להגיד לבינה המלאכותית, תפתח לי מתקן שיקרא כתב יד, לא יודע, אני שואל. שיקרא כתב יד ויתרגם אותו לדפוס.
כן, כן, עכשיו זה מפתח כל כך מהר שאי אפשר אפילו, אין זמן למצוא פתרונות. יש כבר, אבל הופיעו כבר, אבל אי אפשר.
תגיד, איזה פרויקטים מבקשים מכם? כי לעשות פרויקט של הנובה, בסדר, זה יפה ומכובד, ואני מניח שיש לו גם קצת מוזיקה מתחת, אבל איזה עוד פרויקטים מבקשים מכם, נניח בארצות הברית? לאנשים או לקבוצות אנשים?
באמת בארצות הברית אנחנו עושים יותר לבתי עלמין. זה, אבל בישראל התחלנו לעשות...
אוקיי, התחלתם לנובה, מה עוד?
אנחנו עכשיו עובדים עם כמה מושבות וקיבוצים. יש להם בתי עלמין כבר קטנים. ולמשל, במשך שנה היו לנו חמישה... כאלו שרצו לעשות חידוש מצוות בבתי עלמין של הקיבוץ או מושבה, והם לא הצלחנו להוסיף את הכסף. ועכשיו אנחנו חושבים על זה שאנחנו יכולים למצוא איזשהו ספונסרים או תרומות שיכולים לעזור לעשות את זה, כי יש לכל קיבוץ הזה יש היסטוריה מפורסמת של הקיבוץ הזה והשקעה שלו בישראל, וחשוב, ואנשים ש... שם בבתי עלמין,
שקבורים בבתי עלמין, כן, שגדלו גם שם.
כן, אנחנו צריכים לעזור לעשות חידוש.
ארטיום, ברשותך, לפני שנמשיך, בואו נעשה הפסקה קצרה, קצת מוזיקה, הודעות, דקה ונשוב לשיחה.
גלי צהל עם מה שקורה מחר.
תגיד, אם אני קבלן מצבות, מה אני יכול למצוא באפליקציה שלך, שלכם?
אתה יכול להוריד אותה, ואתה רואה את ההזמנות כל יום, מערב. אתה הולך לבא למצבה בבוקר, למשל, אתה עושה צילום של מכל הצדדים, קודם כל. ומתחיל לעבוד, ואם אתה רואה משהו עוד שאנחנו לא ראינו, משהו חשוב, כי לפעמים המצבות
ישנות.
כן, ישנות מאוד, וצריך לעשות החלפה של פלטות, של משהו, ושולחים לזה לנציג שלנו, הוא יוצא קשר עם המשפחה ומדברים מה צריך לעשות עם זה, זו, ואחר כך הוא מסיים את העבודה, עושה גם את ה...
חידוש מצבות וניקוי וכל זה?
כן, כן, ליטוש, אנחנו מחליפים את החלקים, אם צריך לעשות גם... אותיות יותר עמוק ו...
גם מה שכתוב?
כן, כן, הכל. זה נראה באמת אם אתה... יכול לראות את זה בפייסבוק שלנו בזיכרון, אתה יכול לראות את הדוגמאות של העבודות שלנו, זה באמת נראה כמו חדש אחרי.
ברוסיה ביקשו מכם כבר?
לא.
אבל משם, אתה יודע, משם זה מתחיל. יש איזשהו פרויקט שהוא כבר, חוץ מהנובה שהוא בקנה, שהוא כאילו לקראת יישום? כלומר שאתם הולכים לעשות? חוץ מהנובה? קיבוצים ומושבים?
כן, קיבוצים ומושבים. אנחנו חושבים על, בטח על אוניברסיטות אולי, כי יש פרופסורים
שנפטרו.
כן, כן, שנפטרו, ויש עוד הרבה דברים.
כאילו לעשות מה שנקרא קומיוניטי לכאלה שנפטרו, ואז הם מרוכזים כולם במקום אחד, באתר אחד.
לא יכול לומר שזה... קומיוניטי זה סתם מקום שאתה יכול למצוא את המצבה, אתה יכול למצוא את ההיסטוריה הקצרה של האיש הזה. וכשאני ראיתי לא מזמן שלמשל בפייסבוק עכשיו אתה צריך לבחור שני אופציות אחרי המוות שלך. אופציה אחת זה לסגור את העמוד, ואופציה אחר, לתת את הניהול,
כן,
ניהול למישהו, כן, כן. למישהו, כן.
Okay.
ולמשל, פייסבוק אין, הם לא קשורים למשהו בעולם ריאלי, כמו
כן.
למצבה. ואני חושב שהצד השני יהיה כמו לעשות איזשהו חיבור ל... דבר הזה.
לדבר, לבן אדם.
כן.
ארטיום, תשמע, זה מעניין. זה כנראה המצאה מעניינת, חשובה מאוד גם ללקוחות בישראל. והשיחה איתך בכלל מרתקת. תודה רבה. I read the news today, oh boy, about a lucky man who
just had to laugh. I saw the photograph. He blew his mind out in a car. He didn't notice that the lights had changed. A crowd of people stood and stared. They'd seen his face before. Nobody was really sure if he was from the house alone. Woke up, fell out of bed, dragged a comb across my head. Found my way downstairs and drank a cup. Looking up, I noticed I was late. Found my coat, grabbed my hat, made the bus seconds flat. Found my way upstairs and had a smoke. Somebody spoke and I went into a dream.
אבל דראו שמומחה בכירורגיה אורולוגית מבית החולים הרצליה מדיקל סנטר. שלום לך.
שלום רב.
בלוטת ההרמונית שאנחנו הולכים לדבר עליה, אפשר להגיד שהיא גורם כאב מספר אחד לגברים שמטילים שתן מדי פעם, נכון?
אין ספק, אין ספק.
למה בעצם?
נתחיל מההתחלה.
ברור.
בעצם
בלוטת... מה זה הרמונית בעצם?
בלוטת ההרמונית היא בעיקר בלוטה זכרית. כל הזכרים בעולם נולדים עם הבלוטה הזאת, שהיא בגודל של אפונה שאנחנו נולדים.
איפה היא נמצאת?
היא במוצא של כיס השתן. היא בין מתחת לכיס השתן, והשופחה שמובילה את השתן החוצה עוברת דרך ההרמונית, עונות ההרמונית.
אוקיי.
עם הגיל, ההרמונית הולכת וגדלה. עד גיל 20 ההרמונית מגיעה לסדר גודל של... גודל של 18-20 גרם, והיא נראית כמו ארמון, ולכן השם בעברית מגיע מהארמונית. באנגלית זה פרוסטייט. מגיל 20 עד גיל 40, הארמונית היא סטטית בגודלה, ומגיל 40, בגלל שינויים הורמונליים, ההרמונית הבלוטה הזאת הולכת וגדלה.
אוקיי.
וכל שההרמונית גדלה יותר, הלחץ שהיא מייצרת על צינור השופחה שעוברת דרכה, שעובר דרכה, הוא יותר ויותר, וכתוצאה מכך נובעות בעיות ההשתנה.
אפשר לטפל בזה, הטיפול בזה הוא רק בניתוח, או שהוא גם בתרופות או דברים כאלה?
ממש לא. דבר ראשון, אנחנו צריכים לאבחן את המטופל.
אני הייתי שם שקית קרח.
אפשר, אבל אי אפשר להגיע.
כן, אוקיי.
אז צריכים באמת לאבחן את המטופל.
אוקיי.
התסמינים של ההפרעות השתנה מחולקות לשני חלקים בעיקר. החלק לדחוף את השתן, והחלק לאגור את השתן. ולרוב שניהם מופיעים ביחד או בנפרד, אבל בסוף כנראה הסיבה היא בלוטת ההרמונית. לאחר שהבחנו את המטופל, מה הבעיה שלו ומה ההבחנות רקע שלו, ומה הדבר הכי מתאים לו מבחינה טיפולית, לרוב לרוב אנחנו מתחילים על ידי טיפול תרופתי.
Okay. כדורים. שעושים מה?
שעם הזמן הכדורים הלכו ועברו פיתוח וחידוש ויותר פחות תופעת לוואי ויותר סלקטיבי.
אבל מה הם עושים? הם מקטינים את הגודל של ההרמונית?
יפה. אז יש לנו שתי קבוצות עיקריות של טיפול תרופתי לבלוטת ההרמונית. הראשון הוא חסם אלפא. חסם אלפא הוא עושה הרפיה של השריר שנמצא בתוך ההרמונית, ובעצם מקל על הלחץ שההרמונית גורמת. וכתוצאה מכך יש יציאה של הזרם ביותר בקלות.
אני הייתי רוצה לשאול אבל פה שאלה שאולי היה צריך לשאול אותה קצת קודם, אבל בכל זאת, מה גורם לה לגדול?
שינויים הורמונליים. אנחנו לא יודעים...
מה זה? היא חלולה? היא מה?
לא. אפשר לדמיין את בלוטת ההרמונית כתפוז, ממש, והשופחה עוברת דרכו.
כן.
Okay. יש את הליבה של התפוז, הליבה של ההרמונית, שזה בעצם לוחצת על השופחה.
אוקיי. Okay.
לרוב אנחנו לא יודעים באמת למה היא גדלה, אבל החלק הגנטי יש לו פקטור משמעותי ביותר בגדלה של ההרמונית.
תראה, נדמה לי שכל דבר שגדל בגוף הוא בגלל שאיבת רקמה, שאיבת נוזלים, או איזושהי רקמה פנימה לתוך הזה שלו.
בלוטת ההרמונית היא בעיקר גדילה בגלל שינויים הורמונליים שאנחנו עוברים עם הזמן, ובגלל המטען הגנטי.
אבל זה אומר שמשהו נכנס אליה.
ההרמונית מקבלת אוכל ומייצרת נוזל.
זאת אומרת, כמו שאני נולדתי 3 קילו וגדלתי להיות הרבה יותר מזה, ככה גם ההרמונית.
כנראה שכן, לחלק מהאנשים ההרמונית הולכת וגדלה לממדים מאוד מאוד גדולים. תפקידה, נחזור לתפקוד של ההרמונית, תפקידה של ההרמונית הוא לייצר נוזל, שבעצם זה נוזל השפיכה, שאליו מתווסף הזרעונים, ותפקידו של הנוזל הזה הוא בעצם לגרום להתנזלות של הנוזל הזה.
להתנזלות של תאי הזרע.
הזרעונים לא. הזרעונים יצטרכו לסחוט ולהפרות את הביצית, והם צריכות את הנוזל הזה, והנוזל הזה מגיע מבלוטת ההרמונית. בעצם רוב הנוזל של השפיכה הוא מגיע מבלוטת ההרמונית. הזרעונים שמגיעים מהאשכים הם מיקרוסקופים, הם לא נראים לעין.
אוקיי.
וזה התפקיד של ההרמונית.
רגע, זה אומר שזה הנוזל הלבן הדביק הזה?
זה הנוזל של השפיכה שרואים, בהחלט.
כלומר, נוזל הזרע, מה שנקרא.
נכון, נוזל הזרע מורכב משלושה מרכיבים, אבל המרכיב העיקרי מגיע מבלוטת ההרמונית, חלק קטן מגיע משלפוחיות הזרע, שמייצרות נוזל שבעצם אין בו זרע, הזרע מגיע מהאשכים. אז התרכובת של השפיכה היא... הזרעונים שמגיעים מהאשכים, הנוזל שמגיע משלפוחיות הזרע, והחלק הגדול בעיקר זה מהנוזל שמגיע מבלוטת ההרמונית.
עכשיו, ככל שהאזור הזה פעיל יותר, יש סיכוי שהוא ימנע את הגדילה של ההרמונית?
לא בהכרח, לא בהכרח. אנחנו עדיין לא מצאנו את הגורם העיקרי שגורם דלקות שתן, או קיום יחסים
תדירות גבוהה.
לא, לא בהכרח. זה לא משהו שמשפיע.
התחלת להגיד על טיפולים, אמרת כדורים, או בוא נגיד טיפול תרופתי.
נכון, אז דיברנו על הקבוצה הראשונה של הכדור שמרפא ומקל עליה לדחוף את השתן, אבל אינו משנה את גודלה של ההרמונית. כיום יש תרופה שאפילו מחזיקה את ההרמונית, עוצרת את הקצב גדלה של ההרמונית, ואף מקטינה את ההרמונית בסדר גודל של 18-25% מגודלה במהלך השנים. אבל כמובן, זה לפעמים לא פותר את הבעיה, כי גם אם אתה עוצר את הקצב גדלה של ההרמונית, אתה לא משנה באמת את הלחץ שההרמונית גורמת אותו על השופחה, ולכן התסמינים הם ממשיכים ומתממשים.
זאת אומרת שאתה צריך להגיע למצב כזה שהקטנה של ההרמונית, שזה דבר, אתה אומר כנראה שזה אפשרי, אבל זה דבר שצריך להיעשות בחיתוך, או בשליפה של ההרמונית, או בניקוז נוזלים מתוכה, כדי שהיא תהיה כזאת שלא תפריע למטופל.
יפה. עכשיו, אם המטופל מתאים לטיפול תרופתי, כן. והטיפול התרופתי עוזר לו, והתסמינים שלו מסתדרים ומשתפרים, וכל הדמיה של המערכת השתן היא תקינה, אז הוא מתאים מאוד שימשיך תחת טיפול תרופתי.
אוקיי.
אבל יש הרבה מאוד אנשים שהטיפול אינו עוזר להם. יש הרבה אנשים שיש להם תסמינים שכבר מעבר לטיפול התרופתי, שאנחנו לא יכולים להציע טוב, ואז כאן נכנס התפקיד של הטיפול הכירורגי, הטיפול המשלים.
אז תכף נעבור אליו, אבל לפני כן, הטיפול התרופתי מה עושה? הוא מייבש את, מקווץ את ההרמונית או מה?
לא. הטיפול הראשון הוא עושה הרפיה של שריר, וכך יש רלקסציה של השריר ויש יותר קל לדחוף. כן. הטיפול השני שמקטין את ההרמונית, הוא בעצם חוסם את הרמה של הטסטוסטרון בלחדור לרקמה, לתת חלוקה שלו, שזה נקרא דהידרוטסטוסטרון, וכתוצאה מכך יש פחות אוכל להרמונית, ואז יש ירידה.
כלומר, אתה ממש יושב על, על, על אזור התאים של, ה, של הטסטוסטרון.
שנכנסים להרמונית.
ואז אתה מקווץ אותם, אתה גורם להם להתכווץ.
אני מונע מהם להיכנס להרמונית.
אתה צריך לבנות שם איזשהו מחסום.
אנחנו עושים חסימה של איזשהו חיישן שמעביר את הטסטוסטרון לדהידרוטסטוסטרון, לתת חלוקה שלו.
זה בתפירה כזאת? או
לא, זה פשוט קולטן שאנחנו חוסמים אותו על ידי תרופה. זה הטיפול, כן, זה הטיפול התרופתי.
זה הטיפול התרופתי.
וכמובן, לטיפולים תרופתיים יש תופעות לוואי שחלקן מפריעות מאוד לגברים. לתרופה הזאת שמקטינה את ההרמונית, יש תופעת לוואי שיכולה להיות ירידה בחשק המיני, ירידה בתפקוד המיני, ולפעמים אף יש השמנה מתחת לאזור של הפתמות, כתוצאה מיתר טסטוסטרון שבעצם עובר איזשהו תהליך בגוף והופך לאסטרוגן. וכתוצאה מכך יש את הירידה בחשק המיני, לפעמים ירידה בזקפה, ואף השמנה מתחת לפתמות. זה לגבי הטיפול התרופתי.
ואז אנחנו מגיעים לניתוחים, אמרנו, אתה יכול, איך אתה קובע שמטופל עדיף שינותח או ש...
יפה אמרת. התיאור הראשון של הרמונית מוגדלת שגורמת להפרעות השתנה, היה ב-117. והניתוח הראשון של הסרת בלוטת ההרמונית בשיטה אנדוסקופית דרך השופחה, זה נעשה ב-1926 בארצות הברית. עד אז היה ניתוחי הרמונית עם תמותה מאוד מאוד גבוהה, פשוט היו מסירים את ההרמונית בגישה פתוחה, מסירים את ההרמונית ומקווים שהמטופלים יסתדרו. עם השנים הרפואה התקדמה, המחקר התקדם, והטכנולוגיה התקדמה, ויש דגש מאוד על הטכנולוגיה. זה לא רק הידע והניסיון הכירורגי, אלא חברות רפואיות ופארה-רפואיות התקדמו מאוד עם כל הנושא של המכשור הרפואי. וכיום אנחנו בעצם מציעים את הטיפול הרפואי הכירורגי בהתאם לגודל של ההרמונית, אבל גם בהתאם לצרכיו של המטופל.
בוא נלך לטיפול הכי חדשני, כי יש, אני יכול לתאר לעצמי שלושה, בוא נגיד שלושה סכינים. אחד סכין מטבח שגרתי, או סכין מטבח מנתחים. השני זה קרן לייזר, והשלישי, בגלל שאני מכיר את יכולות הפעולה, גם מים בצורה זו או אחרת.
נכון.
אז לאן אתה לוקח אותנו?
המידע הוא רחב מאוד והטכנולוגיות הן רבות. בהחלט, כמו שאמרת, סכין, אנחנו יש את הסכין של המנתח, שבעבר היינו משתמשים ומורידים את בלוטת ההרמונית בניתוחים פתוחים, אבל כיום כמעט ואנחנו לא משתמשים בזה, אלא במקרים מאוד מאוד ספציפיים, כמעט ולא. אז כיום אתה צריך לבוא ולהבחן איזה טיפול אתה מציע למטופל, האם צריך להסיר את ליבת ההרמונית, את הרקמה, בכדי להקל על המטופל, או טיפה לשחרר את הלחץ מסביב לשופחה.
אוקיי.
ואז פה נכנסים הניתוחים המתקדמים. כמו שאמרת, היום יש את הניתוחי לייזר, בעצם דרך השופחה, זה ניתוח זעיר פולשני. זו כניסה דרך השופחה, אין חתכים, הבן אדם לא רואה חתכים, ואנחנו נכנסים לחלל של בלוטת ההרמונית, ובעזרת הקרן לייזר...
מאיפה? דרך חור ברגל?
דרך השופחה, הכל דרך השופחה.
אתה פותח את איבר המין...
אני לא פותח, אנחנו נכנסים במצלמה דרך השופחה, אין חתכים, אין שום דבר.
לא, אני שואל אם אתה צריך להחדיר איזושהי צינורית או משהו?
מחדירים צינור, סיב אופטי עם מצלמה.
אני מתכווץ על הכיסא.
אמת, וזו פעולה שמתבצעת בהרדמה.
כן,
ברור. ואז המטופל לא מרגיש כלום, ולאחר הפעולה לא מרגישים כאבים, בגלל שהניתוח הוא מתבצע בלזר.
ואז עם מצלמה אתה גם עוקב אחרי הניתוח.
בהחלט, הכל
וגם עושה... עד כמה זה בטוח?
זה ניתוח בטוח מאוד. בעצם כל יום החלטה שאנחנו לוקחים, ההחלטות שלנו הן נובעות ומתבססות על הקווים המנחים של מדעי הרפואה, הקווים המנחים האירופאים, האמריקאים והספרות המקצועית שלנו במדינת ישראל. ואנחנו מסתכלים על כל המחקרים וכל ההשוואות בין הניתוחים, מה היתרונות, מה החסרונות, מה כל ניתוח, לאיזה מטופל מתאים, לאיזה גודל ארמונית, ואיזה שיטה המטופל יהנה הכי הרבה.
יש מצב גם שהיית קוראת את הארמונית לחלוטין?
נכון. אז אם היה מדובר בממאירות של ארמונית, הטיפולים שאנחנו מדברים עליהם הם טיפולים שמאפשרים טיפול בארמונית מוגדלת שפירה, שאינה ממארת. ולכן לא צריך לחרוט את כל הארמונית, כי זה יותר מדי, יתר טיפול.
אז אתה קוראת אותה רק במצב של סרטן על הארמונית?
אם יש ממאירות בארמונית, אז הטיפול הוא קריטה של כל הארמונית עם כל המעטפת. כשאנחנו מדברים על הפרעות השתנה כתוצאה משנית מבלוטת ארמונית שפירה, אז הטיפול הוא טיפול אנדוסקופי.
אז מה למעשה עושה הניתוח? הוא מקטין את הבלוטה עצמה?
הוא פותח את החלל הפנימי של בלוטת הארמונית, שזה בעצם הוא משחרר את הלחץ שנובע על השופחה, על צינור השופחה.
אוקיי. נשאר שם איזשהו פצע כזה בסוף?
נשאר חלל שבעצם הגוף יודע לרפא את עצמו, והחלל הזה הופך מה שנקרא ציפוי בתאים מחדש של השופחה, ולאחר מספר חודשים מסתכלים על השופחה הזאת החדשה הרחבה, כמו שהשופחה הקודמת, ציפוי מלא לחלוטין של שכבת
ציפוי של
שופחה חדשה.
לא, בסדר, אבל זה תאים, תאי רקמה רכה כזאת?
זה תאי אפיטל. זה תאי אפיטל שפשוט ציפוי. שזה בעצם חוזר כמו שהיה קודם. זה תאי שופחה.
ואין מצב שזה יחזור על עצמו וינפח את הבלוטה שוב?
שאלה מצוינת, ולכן פה צריך לדעת איזה סוג ניתוח להציע למטופלים. יש סוגים של ניתוחים שכמו שאמרת בעזרת...
רגע דוקטור, אתה לא תתחמק מלענות על השאלה, איך אתה תדע את זה?
יפה. אז קודם כל, שמציעים את הניתוח, צריכים להגיד למטופל, לפי כל הנתונים שיש בידינו, הסיכוי לחזרה של ארמונית מוגדלת הוא 1, 2, 3, 4.
אבל, סליחה, ממה אתה יודע את זה? כלומר, איך אתה יודע את זה? יש לו סימנים על הגוף עצמו?
נכון, לא על הגוף, אלא סימני שתן, אוקיי? אנחנו עוקבים אחרי כל מטופל שעושה ניתוח ארמונית, על ידי בדיקות דם, שתן ובדיקות הדמיה. לרוב מדובר בבדיקת אולטרסאונד של דרכי שתן, וכתוצאה מהבדיקת אולטרסאונד אנחנו עוקבים אחרי גודל הארמונית. אבל אנחנו גם עוקבים ומטפלים במטופל. אנחנו שואלים אותו איך הזרם שתן, איך הוא מתקדם. וכל עוד שהחלל פתוח והזרם טוב ואין הפרעות השתנה, אז ההרמונית בסדר.
כלומר, ברגע שהוא מתחיל להרגיש שמשהו לא בסדר?
נכון, אז צריך לעשות בירור יותר משלים ולהבין במה מדובר.
ומה אחוזי החזרה של...
זה תלוי בהחלט באיזה שיטה ניתוחית אתה מציע למטופל. אם אתה בא ומציע למטופל עם ניתוח שהוא משמר פחות או יותר כמות רקמה גדולה בתוך הארמונית, אך משמר גם את התפקוד המיני, אז הסיכוי של האנשים שיחזור הוא יותר גדול. אם אתה משתמש לדוגמה בניתוח הלייזר, הניתוח ההולאפ, שמשתמשים בקרן לייזר, שמחלצים את, כמעט את כל הרקמה הפנימית, הסיכויי חזרה של הרקמה שתגדל ותחסום, היא סדר גודל של 1%.
תן לי את ה... עתיד, אתה יודע מה יהיה השיטה הבאה?
הלוואי והייתי יודע.
אולי להקטין את זה באמצעות קרח יבש או משהו כזה.
אני יכול לחשוב על משאלת ליבי, מה שנקרא. אני בטוח שאנחנו נתקדם. זה הנושא החם ביותר מבחינה טכנולוגית, מבחינה אורולוגית. זה התחום הכי מתפתח מבחינה ניתוחית ומבחינת מכשור. אני בטוח שעם השנים הקרן לייזר והאנרגיה של המים והמכשור עצמו יהיה יותר מדויק, יהיה עם פחות תופעות לוואי, ונוכל אולי בעתיד הרחוק נמצא איזשהו מנגנון תרופתי רפואי שיעזור לנו לעצור את הארמונית בגיל 30-40 שלא תגדל עד גיל 70, וכתוצאה מכך לא נסבול מהפרעות השתנה.
דוקטור דראוש, תענוג לשמוע אותך. תודה רבה לך.
תודה רבה שהזמנתם אותי.
אלו דברנו להפעם. נודה למשתתפים ולאנשי אגף הדיגיטל בגלי צהל. נזכיר כרגיל שאפשר לפנות אלינו בכתובת דואר הרשת מחר@גלץ.co.il. machar, כרוכית glz.co.il. אפשר להציע מחקרים, לבקש שנבוא לשוחח עם חוקרות, עם חוקרים, ולבקש לבוא להשתתף גם כמראיינים אורחים. כדאי, אנשים באים. ומה נשמע בפרק הבא? טיפולים חדשניים במחלת הסרטן.
זה מין תרופה של last chance, כן? Okay. לממש התקווה האחרונה של החולה שהטיפול יעזור. זה לא תמיד עוזר, אבל כשזה עוזר, זה יכול לעזור מאוד יפה וגם לתקופות ארוכות.
על חקר סביבת החיים ואיתור האמצעים הנחוצים לשיפורה בדרכים יצירתיות.
בעניין הזה של לימידת הבעיות מהעיניים של התושבים, איך התושבים חווים את אותו אתגר שאתה מדבר בו, אתה מגלה דברים אחרים. שנראו נורא הגיוניים ברגע שאומרים לך אותם. למשל, כשתושב מסתובב ברחוב על המדרכה ומטפטפים עליו מזגנים, הוא תופס את זה כבעיית ניקיון.
ועוד בפרק, ביצוע טיפולים גופניים בדרכים בלתי פולשניות.
זה יכול להיות מילימטר מהגידול, זאת אומרת לחתוך אך ורק אותו בלי לפגוע באיבר המטרה ולשמר אותו, וזה ההצלחה העיקרית. אנחנו מדברים על גידולים במקומות כמו ושק, קיבה, גם במעי הגס. אנחנו יכולים לאבד את האיברים האלה, כי ככה בעצם מבוצע ניתוח, ובלעדיהם אפילו שהמטופל יהיה בלי סרטן. אין איכות חיים. אין איכות חיים.
אז עכשיו על שולחן העריכה מתבשל פרק נוסף. תודה לכם על היותכם במעגל המובחר של מאזיני מה שקורה מחר. נזכיר לנהגי המכוניות ורוכבי האופנועים, האופניים והגלגילונועים לשים לב אלה לאלה וגם לאורחי הרגל. כאן רמי שני, היי שלום ישראל, באשר תהיי.
גלי צהל עם מה שקורה מחר. עם חוקרות וחוקרים על מחקרים. עורך ומגיש רמי שני.